תודה שחזרתם אלינו. עכשיו, אם אתם או חבריכם או ילדיכם או עורכם, מישהו שנמצא ממש שנייה לפני בחינות ללשכת עורכי הדין, שימו לב להסכם שגובש על ידי הלשכה המשפטית של לשכת עורכי הדין, על צמצום חומר הלימוד במבחני לשכת עורכי הדין, למשרתי המילואים, חושבים עליכם, כן? ההסכם הזה נחתם בשבוע שעבר, בסוף השבוע שעבר, ושם החליטו על צמצום של כ-20% מהמבחנים, כל זאת במטרה להקל על הנבחנים שמשרתים בתקופות הסמוכות למועד הבחינות ללשכת עורכי הדין. ועל הנושא הזה, וזה גם מצטרף לתקנות חדשות, נאמר ערב טוב לעורך הדין יוסי ויצמן, משנה לראש לשכת עורכי הדין, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
נציין שאתה גם בעלים של פירמת עורכי הדין בתחום חדלות פירעון. אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה. יש לי מלא שאלות, כאחד שאוטוטו גם כן צריך להיות שם. 20% מורידים למשרתי המילואים מהחומר הנלמד, שזו חתיכת הקלה.
כן, זה הקלה משמעותית גם בהרגשה, גם בהרגשה שבאים באמת באים מעל ומעבר, ואני, לטעמי, זה דבר חשוב ונכון. חשוב מאוד ונכון מאוד. זה המינימום שאנחנו צריכים לתת לחיילי מילואים, כי חלק גדול מהם אני יכול להתכונן כדי בא למבחן, ולא עשה בגלל שהוא נמצא בלחימה בכל מקום אחר. אני חושב שזה תיקון של העוול.
לא, זה אנושי וזה מצוין. זה מצטרף לתקנות אחרות, מהלכים נוספים שאתם קידמתם, שזה, או במשרד המשפטים, אני כבר לא, אני כבר התבלבלתי מי קידם מה, אבל אני יודע שידכם בעניין הזה בכל מקרה. צומצם גם, צומצמה תקופת ההתמחות לאותם משרתי מילואים.
כן, היה פה ממש היסטוריה של שנים רבות, וקיצרו כמעט לכולם את ההתמחות, אלה בשנה ואלה בפחות. אני חושב שזה גם דבר חשוב, גם אלה שלא היו בקרב, הם גם סבלו מזה שהמלחמה פגעה הרי בכולם. בשבועות הראשונים של המלחמה, כל המדינה הייתה בזעזוע גדול, וזה היה זמן לבוא ולהתחשב באותם מתמחים. תשמע, כפי שאמרת, כולנו מחכים שגם אתה תצטרף אלינו, אני חושב שזה יהיה חיזוק משמעותי, אבל מבחינות לשכה זה דבר קשה, זה דבר מורכב, כמות החומר היא גדולה, ההיערכות ליום אחד של כמה חודשים צריכים בריכוז גבוה. סבור שצריכים לתת את התנאים לזה. במלחמה זה לא התנאים ללמוד למבחן כל כך קשה, אגב, הפוך מימי הקורונה, שלא הייתה מניעה.
ואת לך אופציה אחרת, לא היה לך מה לעשות חוץ מלשבת ללמוד.
בדיוק, בדיוק.
תגיד לי, כמה סטודנטים כאלה במספר? כמה נבחנים כאלה במספר יש? אתה יודע לומר סדר גודל?
אין מספרים. אין מספרים, אי אפשר לדעת את זה.
אגב, מי שיבחן באותה תקופה ירוויח את אותה הקלה?
לא. ההקלה תהיה רק לאלה שמביאים אישור והצגה של האישור מהמילואים. זה יהיה התנאי סף. התנאי סף יהיה שאתה מציג אישור של המילואים. אתה שואל אותי על איזה תקופה מדובר? אני לא יודע. יכול להיות שזה יהיה תקופה של, לטעמי, מעל 90 יום. כבר יהיה אפשרות לקבל את ההקלה, אולי פחות, אולי יותר, אבל זה לא יהיה באופן אוטומטי לכולם, אי אפשר שזה יהיה לכולם באופן אוטומטי, אם אתה שואל אותי זה גם לא צודק. בסופו של דבר, לקבל את רישיון עריכת הדין, צריכים להיות מוכנים ולהיות ראויים ולהיות יכולים לקבל את זה. צריכים לשבת ולהיבחן ולראות שבאמת יש את היכולת, כפי שאתה יודע, ולחיי הצהל להיות בחיכוך משרדי עם עורכי דין, אתה יודע שבסופו של דבר הרישיון של עורכי דין זה שזה זה, זה, זה לפעמים גם דיני נפשות ואפילו יותר מכך.
לגמרי.
צריכים לדעת שנכנסים אנשים ראויים, המבחן הוא אחד מהפרמטרים, אני מסכים שזה לא הפרמטר היחיד, אבל הוא אחד מהפרמטרים, ולכן צריכים לשים לב לזה ולא להקל ראש ולא להביא את זה בצורה סטונאית.
כן, כמה מועדים אגב נפתחו להם השנה? אני יודע שיש יוני ויש דצמבר בדרך
יש
כלל.
יש יוני, יהיה ככל הנראה יוני, ספטמבר ודצמבר.
ובספטמבר יוכלו כל היתר גם להיבחן אלו שלא משרתים במילואים, זאת אומרת, בחינת מועדים.
כן, המועדים, הבחינות יהיו לכולם. תראה, אנחנו תמיד נמצאים בציר הזמן מאוד חוקי ומשפטי ומדויק בין חליל האפליה לבין הטבע. אנחנו באיזשהו ציר זמן, כי בסופו של דבר אנחנו גוף ממשלתי, וצריכים להתנהג באמות מידה מאוד מוסריות גם. מנגד, מי שהעביר את החוק ויזם אותו זה שר המשפטים, אז הוא זה שצריך לקבוע את הכללים בנושא הזה, ובאמצע יש את הוועדה הבוחנת שתחליט על כל הנהלים שיהיו.
עכשיו, אני רוצה לקחת אותך גם לאזור שאתה יודע, בכל זאת, גם אתה עשית לא מעט לטובת אותם מתמחים, אפשר לומר שסידרת כמה עשרות מילואימניקים להתמחויות.
כן, לקחתי את זה כפרויקט חיים. לא יכולתי לראות מילואימניקים שבמקום לסדר לעצמם את ההתמחות ואת ההמשך של הקריירה, הלכו להילחם, ואיכשהו הזניחו אותם.
נפלו, זה אפילו לא ליפול בין הכיסאות, זה יותר גרוע מליפול בין הכיסאות.
זה ליפול לגמרי. ליפול ולא לחזור. ושמתי איזשהו פוסט שקורא להם לתור אותי קשר, עצרו אותי קרוב ל-100 סטודנטים. והקלחתי, אתה יודע, עם הקשר שיש לי וסוגר אחרי דין הגדולים, כולם הסתדרו בהתמחות במשרדים הטובים ביותר. יאמרו, יאמר לשבחם של המשרדים, שבאמת עשו הכל לקבל אותם. אני יכול להגיד לך שנמצאתי במצב שיש לי יותר משרדים שמוכנים לתת את המילואימניקים אשר מה לתת להם משם.
באיזשהו מקום, אתה יודע, יש את המבחנים הרגילים, אתה יודע, אני עברתי גם כן את זה, אתה יודע, אתה יושב ברעיונות, אבל כשאתה מקבל לוחם אליך, ואתה אומר, בוא'נה, האיש הזה באמת קם, הלך, לבש מדהים והולך להילחם, יש הרבה באישיות הזו.
יש באישיות, יש באמביציה, אני חושב שזה באמת הצוות הטוב ביותר שיכול להיות למשרד, ותשמע, כבר נאמר, פעם לוחם תמיד לוחם, הוא יהיה לוחם בכל מקום.
כן, לגמרי.
מלבד, אתה יודע, הרגשה שאתה לוקח אחד שהיה בקו האש, שהיה באימות, שהיה מוכן למסור את נפשו לטובת המדינה האהובה שלנו, שזה פשוט מחמם את הלב לראות את זה.
לגמרי. טוב, טוב, אני סוגר פה פינה, אני רוצה ללכת איתך לתחום שבו אתה עוסק חדלות פירעון, אנחנו נמצאים בתקופה בכלל לא קלה, איך אתה יכול, מה אתה רואה מהזווית שלך?
מה שנקרא במעבר חד.
כן, אני חייב, אתה יודע, אתה אחד ה...
אלו הם חיינו, איציק, המעברים החדים האלה, אלו הם חיינו. בדיוק איתי, אתה יודע, אתמול, עכשיו למשל, נאמר לי שבאיזשהו מקום שהייתי אמור למסור איזשהו הרצאה באשדוד, לא אקיים בגלל כמה טילים. דברים דינמיים בצורה ממש מחרידה, ובאמת קושרים את זה גם לחדלות פירעון. לא נעים לומר, אבל באמת כל מה שחזיתי קרה. אנחנו נמצאים באיזשהו מדרון כלכלי מורכב מאוד, ועדיין לא יודעים איך ייראה הסוף. נכון, עכשיו יש גידול משמעותי בחדלות פירעון וחובות, הסדרים מאוד מורכבים גם בהוצאה לפועל.
איך בתי המשפט מתייחסים בתקופה הזו לאותם אלו שהגיעו לאותה שוקת? שבורה, יש לומר.
עד שהחוב מגיע לבית משפט יש דרך ארוכה. אני מזכיר לך, שאדם לא עומד בתשלום, אז הוא קיבל מכתב התראה, ואחרי זה מכתב מעורך דין, ואחרי זה תקנות על הפועל, ואחרי זה הליכים, והסדרים, ורק בסוף, בסוף, בסוף זה מגיע לבית משפט. אם אנחנו מגיעים ומסתכלים על החוב וראי בית משפט, אנחנו נמצאים רחוק מאוד, אחרי קריסה מאוד מאוד גדולה. צריכים לראות איך מסתכלים בכלל בהוצאה לפועל את כמות פתיחות התיקים, וכמה הסדרים יש, ואיך מתייחסים לזה. הוא, הוצאה לפועל, הוא החתמייה הראשונה שמקבלת את החובות. שם נמצאים הבעיות. ושם דרוש שיהיה פתרונות, וצריכים שהמדינה תסייע, ותתעד שאנשים לא יגיעו לעולמות האלה של הוצאה לפועל. כי בסופו של דבר, כפי שאתה יודע, טוב טוב איתי, גם אתה מהתחום, זה כדור שלג שמתגלגל, וסופו מאשורנו.
כן, אבל זהו, שסופו, הרי מתי אנשים מגיעים למצב של חדלות פירעון ודופקים, נוקשים אצלך בדלת? זה אחרי שהם פספסו את כל הקריאות האחרונות, ובסופו של דבר הם מרימים ידיים. עכשיו, אי אפשר לומר שאותו אדם לא ניסה. לפעמים גם, אתה יודע, אנחנו שוקעים, אנשים שוקעים באיזושהי תגובה כזאת, באיזושהי תנוחה של, יאללה, אני אפילו לא פותח מכתבים. המצב שלי כל כך גרוע, אני אפילו את המכתבים לא פותח.
אמרת את זה מדויק. זה ממש כואב לי. אני רואה אנשים שנמצאים אצלי, אתה מכיר את הטישו שנמצא אצלי בשולחן, ואומרים, נמאס לי מהכל, לא מוכן יותר להתמודד עם זה, יהיה מה שיהיה. זה קורה. אני רק יכול להגיד דבר אחד. שימו לב לתהליך שזה קורה. תהיו ערניים, תטפלו בזה כמה שיותר מהר, כי יש איזשהו אופי לחובות שהם לא נעלמים. הם גדלים ומסבכים.
אבל אי אפשר לומר שאין איזשהו חוק חדלות פירעון החדש שנולד כדי להושיט לכם יד.
החוק הוא לא כזה חדש, זה חוק
מ-2018. כן, אבל הוא נהיה יותר, הוא קיבל איזושהי דמות אחרת, איזושהי תדמית אחרת לפחות.
נכון, אבל צריכים להתאים אותו לתקופה שלנו, הוא לא מותאם לתקופה, צריכים להתאים אותו לתקופה, לטעמים הוא צריך לעבור עוד כמה רעיונים שקשורים למלחמה והקורונה, מאז הוא לא התרענן ולא בוצעו כמעט שינויים בחוק לצערי, היו יכולים לעשות יותר, אבל אין ספק שהחוק...
כמו מה, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה.
אני חושב שהיו צריכים לדחות תשלומים, והמדינה הייתה יכולה להכניס את היד לכיס, ולפרוע ולהקדים למוסדות תשלומים, ולהגיד, שמע, אם אתה שילמת מס, והיית אזרח טוב ועבדת מספר שנים, וכעת אתה באיזשהו קריסה, אנחנו נפרע את החובות עבורך, ואתה תשלם לנו עם ריבית מסוימת. להכניס את היד לכיס. אנשים משלמים מס מיליונים כל שנה, שנמצאים בקריסה, הם צריכים לקבל את זה מהמדינה בחזרה. הביטוח לאומי הוא לא אמור להיות רק ביטוח עם חלילה, הוא קיבל התקף לב מהצער מהחובות. הביטוח לאומי אמור גם ללוות אנשי עסקים ששילמו מיסים ונמצאים בקריסה. המדינה יודעת לקחת מהאזרחים, ברגע האמת היא לא יודעת להחזיר להם.
אני חושב שבנימה אופטימית זו אנחנו נסיים את הרעיון שלנו.
אם זה האופטימי שלנו, אז המצב הוא באמת מורכב.
עורך הדין יוסי ויצמן, משנה ליושב ראש לשכת עורכי הדין, אני מודה לך.
תודה לך, איציק.